שיעור לט"ז אדר בשנה פשוטה. שיעור מתחיל בתחילת פרק למדי בעמוד 86. השיעור מסתיים בעמוד הבא בדף מ"ד. בסיום הקטע החכם מעיניו בראשו עד כאן לשונו.
והנה לתוספת ביור תיבת לעשותו, להוסיף ביור נוסף על המילה הזו לעשותו, שהיא מילה מרכזית פה בכל הפסוק הזה, מילה עיקרית. וגם דבר נוסף צריך כאן להבין מעט מזהר תכלית בריאת הבינונים, להבין קצת בשביל מה התכלית של אופן בריאת הבינונים. הרי למדנו כבר בפרק י' בתניה שיש יהודים שנבראו מלכתחילה באופן כזה שהם יהיו בינונים. יש צדיקים ויש, נאמר, ברת הצדיקים, ברת הרשעים, ומידת הבינוני היא מידת כל אדם. זה בעצם העבודה של היהודי. אז צריך כאן משהו להבין מה התכלית בבריאת הבינוני. מה צריך להבין? אז השאלה שהוא שואל מתחילה פה, נמשכת עוד 5 שורות. נקרא את השאלה. מה השאלה? מה התכלית בריאת הבינוני וירידת נשמותיהם לעולם הזה, להתלבש בנפש הבהמית שמהקליפה וסתרה? למה הוריד הקדוש ברוך הוא את הנשמה של הבינוני לעולם הזה? עוד מעט אנחנו נסביר את השאלה, אני קורא את זה כאילו בשטחיות, ומיד נסביר למה אי אפשר לקרוא את זה בשטחיות. מה, יש כאן איזה מילה שאם לא שמים לב לדגש במילה לא מבינים טוב את השאלה. על פניו מה אפשר להבין, מה השאלה? למה הנשמה של הבינונים ירדה לעולם הזה להתלבש בנפש הבעמית שמהקליפה וסתרה אחרה, מאחר שלא יוכלו לשלחה כל ימיהם? הרי הם לא יוכלו לשלח את הסתרה אחרה מעצמם ולדחותה ממקומה מחלל השמאלי שבלב. הם לא יוכלו הרי להיפטר מהבהמה שנצמדת אליהם, שלא יעלו ממנה הירורים אל המוח. לא יוכלו הרי לגרום שהיא בכלל לא תשלח הירורים למוח. למה? כי מהותה ועצמותה של נפש הבהמית שמהקליפה היא בתוקפה ובגבורתה אצלם. אני קורא את זה קצת במהירות ומאוד מעט מתעכב על זה שוב, רק מסיים את השאלה. היא בתוקפה ובגבורתה אצלם, בתולדתה, כתולדתה. רק שלבושיה אינם מתלבשים בגופה. הנפש הבהמית נשארת באותו עוצמה כל הזמן. היא רק לא מצליחה להשתלט על המחשבה, דיבור ומעשה אצל בינוני. כי מי שאצלו המחשבה, דיבור ומעשה נשלט על ידי היצר הרע, הרי כבר למדנו שהוא נקרא רשע. ואם הוא נקרא בינוני, פירושו של מחשבה, דיבור ומעשה, אין שליטה על הנפש הבהמית. אבל זה מלחמה שהיא נמשכת כל הזמן. נשאלת השאלה, ואם כן, למה זה ירדו נשמותיהם לעולם הזה? להיגע, להריק חס ושלום? להילחם כל ימיהם עם היצר ולא יוכלו לו? מה בעצם השאלה? אם אנחנו קוראים ככה במהירות, כמו שקראנו כרגע, וננסה לסכם לעצמנו מה השאלה, על פנם ניכר שהשאלה היא, בשביל מה בינוני הנשמה שלו ירדה פה למטה? בשביל להילחם? מה תועלת במלחמה? הרי הוא לא יצליח. זה ככה ניכר שזו השאלה. אבל ברור שלא זו השאלה. מדוע ברור שלא זו השאלה? כי על השאלה הזו אדמו"ר הזקן כבר ענה באריכות תשובה בפרק כ"ז וכ"ח. שם כבר אדמו"ר הזקן בפרק כ"ז וכ"ח שאל את השאלה הזו, על המלחמה הזו שקיימת אצל האדם. ואדמו הזקן הסביר שם באריכות שיש לקדוש ברוך הוא עונג מעצם המלחמה, מעצם הדבר שיהודי יש לו התמודדות מול התאוות של היצר הרע, והוא נלחם, מה שנקרא שם את הלשון התקפיה סתרא אחרא, הוא כופה את הסתרא אחרא, אז יש מזה נחת רוח גדול למעלה. שם אדמו הזקן אמר שיש שני מיני נחת רוח. יש, כמו הביא את הפסוק, ועשה לי מטעמים, מטעמים לשון רבים. יש מאכל ערב ומתוק, ויש מאכל שהוא חריף וחמוץ, רק שהוא מטובל היטב, אז הוא הרבה יותר משיב את הנפש. אז זה אדמו"ר הזקן אומר שם. יש עבודה של צדיקים, שאין להם את ההתמודדות עם הרע, כי אצלם אין את היצר הרע, הם ביטלו אותו, שהם נולדו ככה, אז זה עונג לבורא, אבל זה עונג מדבר מתוק. יש אבל בינוני שאצלו יש יצר הרע ויש התמודדות ויש קושי, והוא מצליח להתגבר, אז אצלו העבודה היא מתוקה, באופן כזה שהמתיקות באה מתוך חריף, מתוך מלחמה, מתוך התמודדות, ומזה יש עונג יותר גדול. אז אדמו"ר הזקן כבר הסביר בפרק כ"ח שהעונג האלוקי זה מהמלחמה. אז מה הוא שואל עוד הפעם? מה השאלה? מה התכלית בריאת הבינונים? אמרנו כבר שיש עונג אלוקי מהמלחמה. אז לא זו השאלה. יש מילה אחת שאם לא שמים לב אליה אנחנו מפספסים את הנקודה בשאלה. השאלה היא במילה אחת, שנקרא עכשיו עוד הפעם את השאלה. וגם להבין, נתחיל מההתחלה, להבין מעט מזהר תכלית בריאת הבינונים וירידת נשמותיהם לעולם הזה, ופה באה מילת מפתח, להתלבש בנפש הבהמית. המילה להתלבש היא המילה שעליה השאלה, ונסביר אותה. אם המטרה הייתה רק שאחד ילחם בשני, אז אם יש לנו שני סונים שאחד מנגד לשני, אז כל אחד נמצא בעמדה שלו, כל אחד נמצא ומוקם במקום אחד, והוא זורק חיצים על השני, נלחם בשני, פעם זה מתגבר, פעם זה מתגבר, בסדר, זה מלחמה. שאם הקדוש ברוך הוא היה מעמיד את זה באופן כזה, אז הייתה מלחמה, היה נחת למעלה מכל רגע ורגע של איסקפיה, והכל היה בסדר. פה אבל הקדוש ברוך הוא ברא את היהודי, את הבינוני, בצורה כזו שהנשמה האלוקית שלו היא מתלבשת בתוך הנפש הבהמית. לא פה שהיא מתלבשת בתוך הנפש הבהמית, היא נכנסת בתוכה, היא מתחברת איתה, היא מתאחדת איתה באופן כזה שההתגוששות שביניהם היא מאוד מאוד קרובה. זה לא שיש לאדם כאילו שתי סטים נפרדים של כוחות לגמרי ואין שום קשר ביניהם, ואחד פשוט נלחם בשני, לא כך. יש לו כוח אחד של מעשה וכוח אחד של דיבור וכוח אחד של מחשבה, ועכשיו על הכוח המעשה עצמו זה התלבשות אחד בשני כל הזמן. אם היהודי עושה מצווה, אז מי עושה את המצווה? רק הנפש האלוקית, גם הנפש החיונית הבהמית היא גם שותפה. ואם חלילה הוא נכשל בעבירה, אז מי עושה את העבירה? הנפש הבהמית, אבל נגרר איתו הנפש האלוקית. זה אחד מלובש והשני, אפשר להיפרד ביניהם. זה השאלה שאדמו"ר הזקן שואל. אם אתה ריבונו של עולם רוצה רק נחת רוח מהמלחמה, אז למה לא צריך שהוא יתלבש בתוכו? אם הוא מתלבש בתוכו, אז לכאורה היינו מבינים שמה המטרה של ההתלבשות בתוכו, שיהיה תועלת שהוא ישפיע עליו לפחות משהו. אם אני מתלבש ממש בתוכו, אז משהו שאני אזיז אותו. אומר אדמו"ר הזקן, הוא לא מזיז אותו בכלל. איפה רואים שהוא לא מזיז אותו? אז הוא ממשיך את השאלה, מאחר שלא יוכלו לשלחה כל ימיהם, הוא לא יוכל להזיז אותו ולדחותה ממקומה מחלל שמאלי שבלב. איפה רואים שהוא לא יכול להזיז אותו? אז אדמו"ר הזקן מביא הוכחה מעניינת. ידוע שמחשבה, כשאדם חושב, תבואה בחסידות שלמחשבה יש שתי שלבים, שתי מדרגות. יש שלב אחד של מחשבה שהוא מחשבה לא רצונית. כל הזמן עולים לבן אדם, עולה לו הרהורים מהלב. כתוב, הרב הקודם אומר באחד השיחות שלו שהמחשבה זה הראי של הלב. אז הלב זורק כל הזמן, כן, פולס עם מחשבות. המחשבה הראשונית שנופל, פתאום אדם תופס את עצמו, רגע, איפה, מה אני חושב? איפה הראש שלי כרגע נמצא? המחשבה הזו היא לא רצונית. המחשבה הזו שהיא לא רצונית, אין לו שליטה עליה בכלל. ואם הלב שלו, יש לו בהמה גדולה בלב, אז כל הזמן הוא יזרוק לו מחשבות בהמיות, ואין שליטה על זה. הבעיה מתחילה מהרגע שהוא קולט שהוא חושב מחשבה לא ראויה, ועכשיו מה אני עושה מהשנייה הזו והלאה? האם אני מעיף אותה או שאני ממשיך לרכב על המחשבה ברצון? ברגע שהוא ממשיך לרכוב עליה ברצון, זה כבר בבחירתו החופשית, זה כבר שלו, על זה הוא ייתן את מה שהוא צריך לתת, ועל זה בעצם, וזה דורשים ממנו לעצור את המחשבה הראשונית. אף אחד לא דורש ממנו שזה לא יהיה, כי הוא גם לא יכול לעצור את זה. זה שהוא לא יכול לעצור את זה, מה זה הוכחה? שאתה כל כך לא מצליח לפעול על הבהמה שלך, לא רק שאתה לא מצליח לפעול עליה שהיא תיעלם, אתה אפילו לא מצליח להשפיע עליה שהיא לא תזרוק לך דרישות שלום לחזית שלך. עד כדי כך אתה לא מצליח להזיז שום דבר, זה מה שהוא אומר כאן. מאחר שלא יוכלו לשלחה כל ימיהם, אתה לא יכול לשלח את הבהמה, לא רק שאתה לא יכול לשלח אותה מהעמדה שלה מהחלל השמאלי, אלא יותר מזה, שלא יעלו ממנה הרהורים אל המוח, גם זה אתה לא יכול. זאת אומרת, אתה שום דבר לא מזיז אותה, בכלום. היא ממשיכה כל הזמן לזרוק את המחשבות שלה ואת הפעולות שלה, ואתה מלובש בתוכה, ולא תוכל להזיז אותה כל ימיך. כי המהות שלה בתוקף כתולדתה. הדבר הכי שאתה כן מצליח, הוא אומר, רק שלבושיה אינם מתלבשים בגופם. מה זה לבושיה? מחשבה רצונית, זה לא. דיבור רצוני, מעשה רצוני, זה לא. אבל המחשבה הרצונית זה כבר לא של הנפש הבהמית. פה כשנכנס השליטה שלך, בסדר, זה אתה מצליח. אבל עליה, אתה לא מצליח. זה השאלה של אדמו"ר הזקן. אם עליה אני לא מצליח, אז למה הקדוש ברוך הוא גרם לכך שהנפש האלוקית תהיה מלובשת בתוכה? מה יהיה לו מזה שהוא יהיה מלובש בתוכה? תמיד אותם בשתי סטים נפרדים, ושיהיה ביניהם התגוששות ומלחמה. זו השאלה.
רגע, לא... הנפש האלוקית לא שולחת פולסים? היא רדומה יותר?
הנפש האלוקית, אם האדם הלב שלו הפעיל יהיה נפש אלוקית, אז הפולסים שישלחו הם יהיו אלוקיים. אבל מכיוון שהלב הפעיל הוא הבהמי, הוא בעצם כל הזמן קיים, הוא בא בחינם, הוא בא בלי עבודה, הוא זורם מעצמו, אז הפולסים מגיעים בדרך כלל ממנו. מהנפש האלוקית זה בא רק על ידי מאמץ ועבודה, ממנו זה בא ונזרם לבד, זורם לבד. הבן אדם
צריך להפעיל.
להפעיל אותה, בדיוק. אז זה השאלה, זה מה שהוא מסיים את השאלה, ואם כן, למה זה ירדו נשמותיהם לעולם הזה? למה זה התלבש בעולם הזה? למה זה התלבש? השאלה היא על המילה להתלבש, להיגל הריק חס ושלום. הוא בא להתייגע לריק, כי כל מה שהוא יעשה, יעבוד 120 שנה, יצליח 120 שנה לא להיכשל בשום חטא, אבל את הבהמה לא הזזת אפילו במילימטר. מה? זה השאלה. אז מה המטרה? זה בדיוק השאלה. זה מהותו של בינוני. אז השאלה, אז הבינוני הזה, שישאר בינוני כל ימיו, המטרה היא, הרי לפי זה יוצא, שהמטרה היא לא רק להילחם איתו, אלא המטרה היא גם להתלבש בתוכו. מה התועלת של ההתלבש אם הוא לא מזיז אותו? להילחם כל ימיהם עם היצע ולא יכלו לו? עונה אדמו הזקן תשובה, והתשובה מונחת קודם כל מיד בשורה וחצי הראשונים. כבר עונה את כל התשובה, אבל כמובן שביור התשובה יש לו עריכות יותר גדולה. מה הנקודה של התשובה? הוא אומר, ותהי זאת נחמתם, זאת תהיה הנחמה של הבינונים, לנחמם בכפליים לתושייה, לנחם אותם בכפליים לתושייה, כמו שנאמר שיש את השבת נחמו, כתוב נחמו נחמו עמי, אומר אלוקיכם, יש שם כפליים לתושייה, ולשמח ליבם בהשם. ומה אפשר לשמח ליבם? במה לשמח ליבם? איפה מונח התשובה? פה יש משפט קצר, וזה בעצם כל התשובה. בהשם השוכן איתם בתוך תורתם ועבודתם. תדע לך בינוני, שכאשר אתה מקיים במעשה את רצון השם, אתה יודע מי שורה בתוך המעשה שלך? הבורא שורה כרגע. אז אם המעשה שלך שכרגע שורה בו הבורא, מי עושה את המעשה הזה? אמרנו הרי שהוא מלובש בתוך הנפש הבהמית. אם הוא לא היה מלובש בתוך הנפש הבהמית, היינו אם זה היה כאילו בדמיון שתי מהויות נפרדות, אז היה יוצא שהנפש הבהמית לא השכנת באף פעם את הבורא. תדע לך, ופה באה נקודה מאוד חזקה, וצריך להסביר את זה, אני אגיד את הנקודה ועכשיו יבוא הביור. תדע לך שיש, תאר לעצמך בדמיון, יהודי אחד שהלב שלו גואה באהבה לבורא בצורה לא רגילה, הוא פשוט נמס, הוא מתעלף מרוב אהבה לבורא. ויש יהודי אחר שהלב שלו בכלל רחוק מזה, הוא בכלל לא רוצה, הוא בכלל לא מעוניין, אבל הוא באילוץ, הוא בכפייה, הוא בקושי, לא משנה איך, מקיים במעשה את רצון הבורא, אצל מי שוכן הבורא יותר? אצל אותו אחד שהוא בהתלהבות גדולה, או אצל אותו אחד שהלב שלו בעצם רחוק, והוא רק בפועל עושה, אומר, אדמו"ר הזקן, נדע לך, השוכן איתם בתוך תורתם ועבודתם, ודווקא של זה שמקיים במעשה. וזה צריך להבין, ועכשיו אנחנו נלמד את ביור הדבר. אומר אדמו"ר הזקן ככה, כדי להבין את זה, אז פה אדמו"ר הזקן עושה דבר שבדרך כלל מאוד נדיר, אין את זה בתניה, הרבה פעמים בתניה הוא מצטט קטעים קצרים מהזוהר, אבל פה הוא מצטט קטע ארוך מהזוהר, ממש קטע שלם, בארמית, מילה במילה מהזוהר, אחר כך, על בסיס של הקטע הזה, בא ביור כל העניין. והוא בהקדים לשון הינוקה. צריך להקדים את הלשון שאומר הינוקה בזוהר פרשת בלק. רק קצת רקע מה זה הינוקה הזה. ינוקה, תרגום של המילה ינוקה, זה יניק, זה תינוק. זה היה בן של רב אמנון הסבא. רב אמנון הסבא היה לו בן קטן, צעיר מאוד, והוא היה חכם, צדיק, היה לו, היה מתלבש בו, כתוב שהוא ניצות של נשמת משה רבינו הייתה בו, ויש בזוהר קטעים שלמים שהינוקה אמר. יש שם הקטע, באותו קטע בזוהר שמביא כאן, והיא רק סתם להשלים את העניין, קטע קודם בזוהר, יש שם הסיפור, הסיפור הזה גם מופיע בהרבה הרבה מקומות בחסידות, הסיפור הקודם. על שתי הקטעים יש הרבה ביורים בחסידות, על שני הקטעים האלה של הינוקה. הקטע פותח שרב יהודה ורב יוסי, הלכו ביחד בדרך, והגיעו לכפר בסכנין, והגיעו לבית של רב אמנון הסבא. רב אמנון הסבא כבר לא היה. הגיעו לבית של רב אמנונה, ואימא של, הייתה שמה, היה שמה ינוקה ואימא שלו. אז האימא אומרת לינוקה, תיגש, נכנסו לפה כרגע שני גדולי עולם, רבי יהודה, רב יהודה ורב יוסי, תיגש אליהם ותקבל מהם ברכה. מתקרב הינוקה אליהם, רק מתקרב, ומיד יוצא לאחוריו, ואומר לאימא שלו, לא רוצה להיות לידם. למה? כי הם לא קראו היום קריאת שמע. ומי שכתוב ומי שלא קורא קריאת שמע, אז אי אפשר לעמוד בדלת אמות שלו. אז עכשיו שני אלה, רב יהודה ויוסי, שמעו את השיחה הזו, אז הם ממש התפעלו, תפסו אותו ונשקו אותו ושואלים אותו, קודם כל אומרים לו, אמת, לא קראנו היום קריאת שמע, אבל זה שלא קראנו היום קריאת שמע, כי היינו עסוקים במצוות הכנסת קלה, והעוסק במצווה, פטור ממצווה, והיינו תרודים בעניין, ולא יכולנו לקרוא קריאת שמע. אבל מאיפה אתה יודע שלא קראנו היום קריאת שמע? אז הוא אומר, אני מריח את זה על הלבושים שלך, שלא קראנו היום קריאת שמע. ואז התחיל דו שיח ארוך ביניהם, יש שם סדר שלם, זה בא לאכול, לא נטל את ידיו, פתח הינוקה, התחיל, פשוט שפך להם דברים.
התינוק?
צעיר מאוד, ממש ילד קטן. ואז שם הבא, אחרי כל זה, הקטע שני שם, בתוך כדי המפגש של רב יהודה, רב יוסי והינוקה, אז בא הקטע הבא. מה אמר הינוקה? וכאן אדמו"ר הזקן מביא דווקא את המקור, מי אמר את זה, הינוקה, למרות שבתניא הרבה פעמים הוא מביא קטעים מהזוהר. והוא לא אומר, מי אומר? כתוב בזוהר כך וכך, למרות שאם תסתח את הזוהר, תראה שזה אמר תנא זה, וזה אמר זה. למה פה חשוב, פה הוא בא לרמז גם, ינוקה זה צעיר, קטן, הוא בא לדבר על המעשה ומעלת המעשה, שמעלת המעשה ביחס לכל הנפש, מה מעלתו? ינוקה, קטן, לכאורה רגש ולב, זה ענק, זה גדול, ומעשה זה קטן, זה צעיר, זה כלום, ינוקה. אז הוא אומר, בוא תיקח את הינוקה הזה, את הקטן הזה, ותראה מה הגודל מעלתו. אז אומר הינוקה בזוהר פרשת בלק. המדבר אומר ככה, על פסוק החכם עיניו וראשו. כך כתוב. שואל הינוקה, שאלה מאוד פשוטה. אתם מכירים בן אדם שהעיניים שלו לא בראש? כל בן אדם העיניים שלו בראש. מה פירוש החכם עיניו וראשו? וכי באן אתר עינוי דברנש? וכי באיזה מקום, באיזה אתר אתה תמצא את העיניים של בן אדם? תמיד זה יהיה בראש. אלא, אומר הינוקה כך, קרא הפסוק אחה הוא ודאי, כך בוודאי יהיה פירוש הפסוק. דתנן, כיוון שכתוב לא יהח ברנש, לא ילך אדם בגילוי דרישה, שאדם לא ילך בגילוי ראש, דהיינו ללא כיסוי, 400, שאדם לא ילך 400 בלי כיסוי ראש. מה היא טעמה? מה הסיבה? דשכינתא שריה על רישה, כי השכינה שורה על הראש, אז מפני כבוד השכינה צריך שכל הזמן יהיה כיסוי ראש. אז ברגע הזה הבנו שהראש זה מקום של השראת השכינה. בא ינוקה ואומר עכשיו, אתה יודע מה זה החכם עיניו בראשו? כאילו היה פסוק אומר, החכם העיניים שלו, דהיינו, התשומת לב שלו, ההתרכזות שלו, ההתבוננות שלו, בראשו, במה שמונח בראש. מה מונח בראש אמרנו כרגע? השכינה. אז החכם עיניו נמצא במה שעל הראש. וכל חכם עינוי ומילוי בריש עינון. העיניים שלו, כל התשומת לב שלו זה בראש. מה הכוונה בראש? בהור דשריה וקיימה על רשת. באותו דבר ששורה וקיים על הראש. דהיינו, מה שורה וקיים על הראש? השכינה. אוקיי. עכשיו שסיכמנו שהשכינה על הראש והעיניים לכיוון של השכינה, ממשיך הינוקה ואומר כך. וכד עינוי תמן, כשהעיניים שלך עכשיו פונות לכיוון הראש, דהיינו, כשאתה עכשיו מתבונן בשכינה, אתה צריך להתבונן בעוד דבר. לינדה, עליך לדעת. דהו נהורה דעד ליקל רישי. אותה שכינה, דהיינו, אותו אור שמאיר לך על הראש, אותה שכינה שדולקת לך על הראש, יצריך למשך, צריך שמן. ראית נר דולק בלי שמן? צריך שמן, צריך חומר בעירה שיחזיק את האש. עכשיו, אומר ככה, בגין, בגלל, דגופה דברנש, הגוף של היהודי, יהיו פתילה. הגוף זה הפתילה. פתילה דולקת, אבל חייבים שמן. ונאורה עד לקלעילה, והשמן, סליחה, והאש דולקת מעל הפתילה, מעל הראש, מעל הגוף. ושלמה מלכה צבח, ושלמה המלך אומר, צבח ואמר, שלמה המלך מכריז ודורש ואומר, ושמן על ראשך אל יחסר, אל תחסיר שמן על הראש, כי אם תחסיר שמן, לא ידלק. מה זה שמן? דהנאורה דבראשו, האור שבראש יצריך למשך, צריך שמן. ופה באה עכשיו ההפתעה. אומר הינוקה, אתה יודע מה זה השמן? ואינון, מה הם עובדן תאבן? מעשים טובים. דווקא מעשים טובים יחשב כשמן בעירה לשכינה. ועל דה, על זה אומר הפסוק, החכם עיניו בראשו, עד כאן לשונו. זה אמר הינוקה. זאת אומרת, הינוקה אומר לנו דבר פשוט, הוא יקדים את ההקדמה עם כיסוי הראש, רק לחזק לנו שהשכינה נמצאת על הראש. מה נקודת הדברים? משל פשוט. חומר בעירה, נחדד את הדברים. חומר בעירה חייב להיות דווקא מחומר עדין. דווקא שמן, יש הרי במה מדליקים ובמה אין מדליקים שאומרים בקהילות רבות ביום שישי, המשנה במסכת שבת, למה יש שמנים שלא מדליקים בהם? אז יש שם שיש שמנים שלא נמשכים יפה אחר הפתילה, לא דולק יפה. כן, יתרה, נפט וכדומה, נכון? מה הבעיה בדברים הללו? למה זה לא דולק יפה? כי החומר הוא לא מספיק עדין, אז הוא לא יכול להפוך להיות אש. כדי שהלהבה לא נקייה, נכון? לא צלולה, לא יפה. אש זה משהו רוחני. אתה עכשיו לוקח חומר גשמי, ואתה רוצה שהחומר הגשמי יהפוך להיות אש, יהפוך להיות רוחני. אז אתה חייב לקחת כזה חומר שהוא בעצמו יש לו איזשהו עדינות, שאז יש לו סיכוי להתקלל ולהתאחד עם האש. ודאי, כל הזמן.
אבל מה זה המעשים טובים מלי כל הזמן? לא המעשים
שתרבים. רק שנייה אחת. רק שנייה, נסיים את המשפט. אז זה צריך שיהיה חומר בעירה, שהחומר בעירה יהיה עדין. ולכן הפתילה לבד לא מספיקה. לא רק בגלל שהפתילה, אם תדליק פתילה בלי שמן, זה יישרף תוך כמה שניות. גם בשניות האלה שזה ידלק, הוא לא ידלק יפה, לא ידלק טוב, זה יהיה סתם פיח. צריך שמן. ופה הדבר ממש לא מובן. מדוע? הרי מדובר ביהודי שיש לו נשמה. הנשמה זה החלק הכי פנימי והכי עדין שקיים בו. יש לו גוף, אז הגוף הוא פתילה. בסדר, פתילה לא יכולה לדלוק, אבל יש לו נשמה. מה זה נשמה? למדנו כבר פרק ג' בתניא. נשמה זה שכל, נשמה זה רגש. אז יש לו נשמה, יש לו רגש, יש לו הבנה. אז למה השכל והרגש של הנשמה לא יכול לשמש כשמן, כחומר בעירה, שהשכינה, שהוא יושב וילמד ויתבונן, שהוא יתמלא באהבה לבורא עולם, יתלהט ברגש, וזה יהיה חומר בעירה מצוין, כדי שעל החומר בעירה הזה יהיה שכינה, יהיה שמן. אומר הינוקה, לא, גם הנשמה לא מספיקה להיות שמן. מה צריך בשביל שמן? עובדן צוון. דווקא מעשים טובים. מה זה מעשים? מעשים טובים, איך מקיימים מעשים? כפשוטו, מעשה זה במעשה. כל המצוות שמקיימים במעשה. נשאלת השאלה, מה יותר טוב במצווה המעשית מהרגש שבלב, מהשכל שבמוח? לכאורה, איפה אנחנו, אם היינו נותנים לנו להעמיד את דירוג הדברים, איפה היינו שמים את המעשה ואיפה היינו שמים את הרגש? מה יותר חשוב? ז'אנו, מה יותר חשוב?
אני גם שואל, אני לא מבין.
נו, השאלה היא חזקה. אז אם כך, מה קורה פה?